שלום לכולם, אנחנו היום ביום חמישי, חטא בתמוז, חטא, לתת לכם ללכת. טוב, חטא בתמוז, תשנה חטא, אנחנו בשיעור סיכום שנתי של שנת הלימודים הזו. אתמול דיברנו על הבחירה החופשית, והיום אני רוצה לדבר על משהו שניקח איתנו לחופשה, אני מקווה. כמו שאמרנו אתמול, כל אחד לוקח מה שהוא רוצה וכל אחד, לפי מה שהוא קונה, זה מה שיש לו. יש אחד הדברים המפתיעים, המוזרים ביותר, שאנחנו פוגשים בפרשה שלנו, דבר ידוע ומפורסם. משה רבנו, המנהיג הגדול, שמסר את נפשו יותר מפעם אחת בשביל עם ישראל, מואשם יחד עם אהרון באחד הדברים הבלתי הגיוניים שאפשר לומר עליהם. לא מצינו בתורה, בתיאור חייו של משה רבנו ועד יום פטירתו, שמשה ואחיו אהרון נמנעים או ממעטים או מצמצמים את יחסם, התנהלותם, דיבוריהם ומעשיהם, כדי לשנות או להקטין את קדושת השם, את קידוש שם שמיים. עוד במצרים, משה רבנו עומד מול פרעה ונלחם מול התפיסה המצרית המאמינה באלילים רבים, ומשה רבנו נאבק קשות על קידוש השם. במדבר, בכל ה-40 שנה שמשה מוביל את עם ישראל ומוליך אותם במדבר, מגמה מרכזית בחייו ובמעשיו זה לקדש שם שמיים. ובפרשה שלנו נאמר, וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה ועקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן נאמר, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ועד בעירם. ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו, ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם, שמעו נא האמורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. עד כאן תיאור האירוע. ציווי לתת מים לעם ישראל, הצמא למים, למקד אותם, לאסוף אותם, להקיל אותם ליד סלע מסוים ולדבר אל הסלע. ומשה רבנו מקיל את כולם, וכמו שראינו, כמו שאתם יודעים, הוא מכה בסלע והסלע מוציא מים. הוא מכה בסלע פעמיים. תגובת הקדוש ברוך הוא למעשה, ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי לכם, בגלל שאתם לא האמנתם בי לקדש את שמי לעיני כולם, אתם לא תיכנסו לארץ ישראל. פרשייה כואבת מאוד למשה רבנו ולאהרון, ואינני יודע לומר מה כאב להם יותר. האם הגזרה שלא יכנסו לארץ, או האמירה לא של איזה עיתונאי, לא של איזה איש תקשורת, לא של איזה אג'נדה כזו או אחרת. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר למשה ואהרון, לא האמנתם בי להקדישני. זו אמירה קשה עד מאוד לומר למשה רבנו שהוא לא מאמין בשם. זו אמירה חודרת, כואבת, לומר לשני האנשים הללו שהם לא קידשו שם שמיים. גדולי עולם, משה רבנו שהרב אומר הקדוש ברוך הוא פה אל פה הדבר בו, ואהרון איש השלום, שהקדוש ברוך הוא רואה בו את הכלי שדרכו תעבור הברכה לכל עם ישראל. לא האמנתם, לא קידשתם שם שמיים. הדבר הזה מעורר פולמוס, ויכוח גדול מאוד בין פרשני התורה, להבין מה היה החטא הגדול והנורא הזה, שזאת הייתה תגובת השם להכריז קבל עם ועדה. ויותר חמור, בואו ונאמר שאותו דור שהיה וראה ושמע, בסדר, אבל איך אומרים, דור הולך ודור בא, ובימות יהושע אולי עוד היו זוכרים את זה, אחרי 1,000 שנה מיד זוכר. לא, העניין הזה כתוב בתורה, בכל שנה חוזרים ומזכירים לנו את האמירה הזו שנאמרת כלפי משה רבנו וכלפי אהרון, אתם לא מאמינים בשם, אתם לא קידשתם שם שמיים שהיה צריך. זה לא משהו חד פעמי, זה לעולם ולנצח נצחים, כי התורה לא תשתנה לעולם ולנצח נצחים. ואנחנו צריכים רגע להבין, לפחות כשאני קורא את הפרשה הזו אני מעיין בה, יש לי קושיות גדולות ולקחים לחיים. כי לכאורה אם משה רבנו מכה בסלע פעמיים נגד רצון השם, איך זה שיוצאים מים? לכאורה לא היה צריך לתת כלום, כי אם אדם עושה נגד רצון השם זה אמור לא לעבוד. הדבר הנוסף, וכי משה רבנו כשהוא מכה בסלע, זה רעיון מקומי שקפץ לו לראש, איזה הייטק חדש, וואו, אולי נכה בסלע. התשובה היא לא. כשיצאו בני ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו מפורש שיכה בצור. כלומר, זה בסדר, פעם אחת עשינו את זה, כבר הייתה הנחיה להכות בסלע, מה הבעיה? איפה נקודת השורש? איפה יש את אותה נקודה שממנה אנחנו צריכים להבין וללמוד לקח? והיום אנחנו עוסקים בשבוע האחרון של השנה, ודאי וודאי שהאמירה היוצאת מכאן היא שעד זמן הבא, עד יש באז בעזרת השם, או זמן אלול, ואנחנו לא נתפגש לשיעורים, אלא אם כן נקבע, אבל בעיקרון חלק מן היושבים כאן ודאי שלא יגיע. והדברים אמורים כלפי האחריות האישית שכל אחד ואחד מן היושבים כאן כלפי עצמו וכלפי קודש הבריחו. ולמעשה צריכים לזכור שההנהגה של משה רבנו, אותם מהלכים שעושה משה רבנו במדבר עם עם ישראל, לא הייתה הנהגה של טכניקה ועשייה בלבד. משה רבנו נושא את עם ישראל על כתפיו כמו אב שלוקח את בנו הקטן על כתפיו כי הוא לא יודע ללכת. וכל פעם שעם ישראל טועה והוא טעה ועשר ניסיונות ניסו עם ישראל את הקדוש ברוך הוא במדבר, כמו שאומרת המשנה, משה רבנו לא מנהיג בסגנון המנהיגים של היום, שכשיש להם טעות הם משליחים את הטעות על מישהו אחר ולא לוקחים אחריות. משה רבנו עומד בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ולוקח אחריות על עצמו ותולה את הטעות בו. כשהקדוש ברוך הוא על חטא העגל אומר למשה רבנו ולעם ישראל כולו שזה הזמן לחלות את עם ישראל, אומר משה רבנו, ועתה אם תישא חטאתם, אני מוסיף בסוגריים, הולך, ואם עין, אם אתה לא מוחה להם, מכן הנה מספרך אשר כתבת. זה כמו אבא שמוסר את נפשו ממש להגן על בנו, שחוזר ומתנף את בגדיו שוב ושוב ושוב. זה משה שלא מאמין בשם? זה משה שלא מקדש שם שמיים? זה משה שאומר לקדוש ברוך הוא, מה יגידו המצרים? מה יגידו העולם? שלא יכולת להכניס אותם לארץ ישראל, לכן אתה הורג אותם במדבר? זה קידוש השם! איך אפשר לומר לו, יא לא האמנתם בי לאנטישמי?
קדוש ברוך הוא מדבר את הצדיקים כחוט השערה.
עזוב רגע את הדקדוק. לאחר כל המאבקים, התלאות, האיסורים, שמשה עומד להגן על עם ישראל, טעות אחת! טעות אחת של משה, שהוא מכה את הסלע במקום לדבר, כזה עונש נוראי, כזה עונש חמור שמניעת כניסה לארץ ישראל, אבל היותר חמור לומר לו שאתה לא מאמין בשם, שלא קידשת את שם השם, זה מזעזע. ואם בארזים נפלה שלהבת, מה נגיד אנחנו אזובי הקיר? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מודד לבני האדם מידה כנגד מידה. ואנחנו צריכים לנסות להבין, ואני אומר פה משפט שכדאי שתפנימו. יש להורים, לרבנים, למנהיגי קהילות, אחריות על חינוך הבנים והבנות. אבל האחריות הגדולה ביותר מוטלת על המתחנך.
אם הוא רוצה אותו.
כי הוא חייב לשתף פעולה.
חייב?
חייב. ומדוע? כי תפקיד ההורים והמחנכים
לחייב.
זה להראות לאדם מתוך ניסיון, מתוך ידע, מתוך הכרה, את הדרך הטובה שבה הוא ילך שלא ייפגע. וכך באמת משתדלים רובם. אבל החינוך הוא חובת המתחנך. חובתו של האדם לשמוע, להפנים, ולהבין שרוצים את טובתו, ולא תמיד אנחנו שם. כי אנחנו רואים את הדברים בזוויות אחרות בגלל קוצר הסבלנות, חוסר הניסיון והידע, בשל הגיל המופלג של כל אחד ואחד מן היושבים כאן.
די.
כן, אם אנחנו מדברים על מידה כנגד מידה, אנחנו צריכים להבחין או לנסות לזהות מה המידתיות בעונש הזה מול דברי הקדוש ברוך הוא, יען כי לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. ואני רוצה לשאול אתכם, אתה רוצה להעיר הערה?
לעיני
העם. לעיני העם. כתוב לעיני בני ישראל. ישנו הבדל משמעותי ביותר בין הקאה לדיבור. כן. תגיד.
שהקאה זה... כן עושה איזה משהו, כן עופרות עושה איזה מדייה, משהו טוב, הקאה זה... זה נס בדרך הטבע. תדבר, אז אני מדבר ופתאום יוצא מים, אתה לא עושה כלום, מה? אתה לא עושה כלום.
הקאה זה פיזי.
הקאה זה פיזי. ודיבור?
דיבור זה כבר, אתה מדבר עם סלע, כאילו, זה יותר...
כלומר, אני רוצה להביא. אם אני אקים, בסדר? ויצאו מהם מן הסלע. מה זה לא נס? לא הבנתי. ממתי סלע מחזיק מאגר מים כזה גדול שמספיק לכל העדה כולה ולבעירם, לצון, לבקר? מה זה הסלע הזה? זה לא נס. למה ישנה טענה שאין פה קידוש השם, יש פה קידוש השם מדהים?
וזה לא היה מה שהוא ביקש.
איפה הכיסרון של האמונה בין דיבור לבין הקאה? עוד, רגע. אם ההקאה היא פסולה, אז איך זה שבפרשת בשלח, כבר הזכרנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנני עומד שם על הצור וחורב, והכית בצור ויצאו מים ושתה העם. אם להכות בסלע זה דבר אסור, פסול, איך שם זה מותר? למה שם זה לא פסול?
שם זה היה ציווי, פה היה ציווי אחר.
אוקיי? למה שם זה לא פסול? כן. לא, עוד רעיונות, זה אומר חוץ ממך.
לא, עוד רעיונות.
טוב, אז אנחנו נעצור כאן ואני רוצה להמשיך. תראו, יש לסלע הזה כמה ממדים. בצד של הפשט, סלע. אבל אם אנחנו נתבונן, אם אנחנו נתבונן רגע, כמו שלמדנו ודיברנו השנה, שמה שאנחנו רואים מול העיניים בדרך כלל זה רובד חיצוני. אנחנו לא מעמיקים, וזה אחד הדברים שאנשים באים בטענות ולפעמים צודקים, ששופטים אותם על פי מראה חיצוני, וזה לא נכון. וזה לא נכון. ויש צדק לפעמים, כי החיצוניות מלמדת על הפנימיות. אבל פה מדובר על דומה, סלע. ולדבר סלע, זה נשמע הזוי. הזוי.
כמו שכנראה לא רצה.
אתה מדבר עם מי שיש לו אוזניים. אתה יכול לדבר עם מי שמקשיב. אתה לא יכול לדבר עם מי שלא מקשיב. זה הזוי. ואני בטוח שאם יעמידו אתכם מול קיר ויגידו לכם לדבר איתו רבע שעה, נראה לי שאתם לא במגמת התבודדות, אתם תהיו מתוסכלים לחלוטין.
מתוסכלים,
אני מדבר על הקיר. ידועה הבדיחה שלפני הבחירות תולים המון המון מודעות על הקירות, ועד הקירות מדברים אליך, תבחר בי, תבחר בי, תראו עכשיו בחירות בירושלים, הכל מלא מודעות, הוא מדבר איתך דרך המודעות, ואחרי הבחירות אתה מדבר אל הקיר. כי לדבר על קיר זה לדבר ללא תועלת. אין קשר. אין קשר. וכשמשה מקבל ציווי לדבר אל הסלע, כאן, בפרשת חוקת, ושם, כשיוצאים ממצרים, לא נאמר לו דבר, אלא כתוב תכה את הסלע, אך בסלע, ישיר אפילו, נכון? מכירים אותו? אך, אך בסלע, אך, ויצאו מים רבים?
אך...
עשו איזה ניגון של חב"ד. אברהם פריצ'ה, טוב. אנחנו צריכים להבין מה ההבדל בין שני המצבים, כמו שאתה אמרת מקודם, כמו שאתה אמרת, זה מצבים שונים. אני מאוד מבקש. תודה. בפרשת בשלח, מי שיכול להיזכר מה הייתה המציאות של עם ישראל? יצאו ממצרים. עם של עבדים. עם מדוכא, שבור, שיוצא לגאולה. באותו זמן, השפה היחידה שהם מבינים מהמציאות חיים היא מכות. הם עבדים. ולכן שם בפרשת בשלח, לאחר שהם רואים את עשר המכות, את קידוש השם הגדול על ידי משה ואהרון, אין להם שום קושי לראות במים שיוצאים מן הסלע כעוד נס. לכן מה שקרה במצרים עד היום אנחנו קוראים להם איך? מכות מצרים. זה הדבר הברור, זה השפה המוכרת, וזה עוד נס. אז עשר מכות היו במצרים ועוד נס אחד על הסלע. אז יש קידוש השם. אבל כאן, בפרשת חוקת, מדובר על דור אחר לגמרי. דור שהיה כבר אחר מתן תורה. דור שראה גילוי אלוקות. דור שכבר מבין שיש משמעות אחרת חוץ מן החיתוניות, והיא עבודת השם, עבודה הרוחנית של כל אחד ואחד. דור כזה להכות זה לא נס. כשמשה מכה על הסלע, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה סיימת את השליחות שלך, לא נגעת בנקודה העמוקה ביותר של השליחות. ההנהגה שלך מתאימה לדור מצרים שאצלם המכות זה ניסים, אבל כאן הדור שעומד להיכנס לארץ ישראל זה לא דור של ניסים, כי אין ניסים גלויים יותר. זה דור שצריך לדבר אליו, להסביר לו, לכוון אותו, ולא להכות בו. זו דרך חדשה לגמרי. מי לא זוכר ומי לא מכיר את הסיפור שסיפור על רבי יונתן אייבשיץ, היה באירופה לפני 300 שנה בערך, ותמיד היו לו ויכוחים עם הנוצרים. ועלתה שאלה באחד הדיונים, מה עדיף, לחנך או לאלף? והוויכוח ידוע, יש האומרים לאלף, יש האומרים לחנך. אותם גויים טענו שצריך לאלף את האדם, ועל ידי אילוף מרגילים אותו להתנהג נכון. ורבי יונתן אייבשיץ אמר שעל פי התורה צריך לחנך ולא לאלף. טוב, הוויכוח לא נגמר, לא הגיעו להסכמה, פנו למלך ואמרו לו, יאללה, שים את האצבע, בוא נשמע מה אתה אומר. הגיעו לסיכום, כמה זמן לוקחים? חודש? רוצים חודשיים? שלושה חודשים? בין הזמנים? כמה? סגרו התאריך, וכל אחד יבוא ויוכיח את טענתו באותו תאריך. ידוע שאותם חכמי הגויים הלכו, לקחו חתול ואילפו אותו. אני רוצה לומר, אולי זה לא יהיה כל כך נעים לחלק מן היושבים כאן, אבל לימדו אותו להיות מלצר. יש פה חתולים.
יש פה
מלצר. יש פה חתולים. והחתול הזה, אילפו אותו ללכת עם סט של צלחות להגיש למלך, לכל מי שיהיה בדיון. ואיך אומרים? החתול עשה את זה יפה מאוד, אילפו אותו, והחתול עם סינר לבן או חולצה שחורה, תלוי איפה הוא עושה את המלצרות, הולך ומגיש, מאמנים אותו. אין גבול. זה גם כן איבוד גבול. עוד אחד. והנה, תמיהה גדולה. מה יהיה? הם עושים לו מבחנים, טסטים, קורס קבלה למלצרות. רואים, הוא עובד יפה, מגיש יפה.
עושים לו חפיפה.
עושים לו חפיפה עם החתול הקודם, ומתכוננים לאירוע. כשהם באים לפני המלך, הם עושים את הסימנים המוסכמים, והחתול יוצא מן המטבח, קד קידה עמוקה לפני המלך, הוא מגיש לו מנה, וככה לפי הסדר מעגן את הסעודה. מעניין איזה טיפ נתנו לו. שאל המלך את הרב יונתן אייבשיץ, הנה אתה רואה, אילפו אותו, תראה איזה יופי, אפשר לחסוך מלצרים, לא צריך לקחת בחורי ישיבה, אפשר לאמן חתולים. אז הנה מה אתה אומר. בתגובה לכך, ופה יש חילוקי דעות, האם הוא נכנס לו בטעות או הוא שם אותו בכוונה, זה לא משנה.
אחבר.
מוציא רבי יונתן אייבשיץ מהכיס קופסה קטנה, פותח את הקופסה, ומהקופסה קופץ עכבר, והחתול זורק את הצלחות ורץ לתפוס את העכבר. רבותיי,
מה זה אומר?
זה אומר שהמלצרים צריכים להתחלף בחתולים. זה אומר שאילוף זה דבר זמני. אילוף זה אומר לכופף את הטבע. אילוף זה אומר להפוך אותך למה שלא אתה.
אין דבר כזה אילוף באמת.
יש.
לכן אין ספק שיש אילוף, ועוד איך יש אילוף. אבל כל מי שמאלפים אותו מחכה בסוג של דריכות טבעית, פנימית, נפשית, לפרוץ את האילוף, כי זה לא הוא. אין ספק שאילוף מצליח. אבל כל מה שאתה רואה מאותו אחד שאילפת אותו, זה לא אמיתי, כי זה לא הוא. חתולים לא נולדו להיות מלצרים. אפשר להרגיל אותם, אפשר להרגיל טיגריס או אריה לעשות משחקים עם המאמן, אבל כבר אנחנו יודעים קרו מקרים שהטיגריס הזה אכל את המאמן. כי אי אפשר לשבור טבע, אפשר לקופק, אבל כל דבר כפוף מנסה להתיישר בסופו של דבר.
גם כלבים.
לחזור למקומו. חינוך, שאדם, מדברים איתו, מסבירים לו, והוא מקשיב. מה שהוא לוקח, זה נשאר לעולם.
אפשר
להגיד
לך משהו?
אפשר, לא עכשיו. לכן, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, הם עבדים. עוד אין מה לדבר על חינוך. הם אולפו 210 שנים לעשות מה שמצווים אותם על ידי מכות. במצב שלהם, להשתמש בהכאה ועל אילוף, ולהכריח דבר מקובל, זה נורמלי וטבעי. אבל כשיוצאים מהר סיני, אי אפשר להמשיך באותה דרך. דור ששמע אנוכי השם אלוהיך, זה דור אחר ששמע אני פרעה ומי השם, לא שמעתי עליו. זה דור אחר לגמרי. לכן הקדוש ברוך הוא כועס על משה רבנו ואומר, יען כי לא האמנתם בי להקדישנו. ההבדל בין הכאה לדיבור זה כמו ההבדל בין חינוך לאילוף. אני רוצה לומר, אנחנו כבר הרבה שנים אחרי מתן תורה. להקות, לאלף, זה לא הדרך. מה שעשינו פה כל השנה, בשיחות, בשיעורים, זה היה להגיש לכם את כל מה שרק היה אפשר, על מנת שתקשיבו, שתבחנו, שתבחרו, שתתחנכו. המבחן הגדול של החינוך הוא לא כמו שאתם חושבים, של ההורים, המחנכים, אלא שלכם. נכון שהגמרא אומרת שאם יש מישהו שלמד בישיבה והיה בעולם התורה ומעשיו מגונים, אז אומרים אוי למי שלימדו תורה. אבל מעבר לזה, זה אוי לך שכך אתה מתנהל ומתפקד. אני כולי תקווה, תפילה, שהיום שכל אחד ילך לדרכו לביתו, שכל אחד יבחן עד כמה הוא היה סלע, עד כמה הוא לא היה קשוב, עד כמה הוא נתן לדברים לעבור מעליו, ולראות איפה הוא לא היה סלע, היה ספוג, שהיה מוכן להקשיב, לספוג פנימה, ובין אם אתה סלע ובין אם אתה ספוג, בשורה התחתונה כמו שאומרים, כולנו באותו מקום. אין הבדל ביני לבינכם, בינכם לביני, בחיוב של קיום התורה והמצוות, כולנו נמצאים באותה שורה באותו קו. החובה המוטלת עלינו לקדש שם שמיים זהה. החובה ללמוד תורה יום ביום היא חובה על כולנו באותה מידה. אין הבדל. וכל אחד צריך להבין ולקחת אחריות. אחריות אישית ובחירה חופשית שבאה מתוך רצון לבחור חופשי את החיים ואת הטוב. והחיים והטוב יש רק במקום אחד, בתורה ובמצוות. כל השאר אחיזת עיניים, שקר ומרומה, הונאה. ובחרת בחיים. שיהיה לכולנו חופשה מועילה, יעילה, ומוכנים תורנית במלואה.